אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
זה לקח 18 שנה ועשרות קורבנות, אבל השבוע מערכת המשפט עשתה עוד צעד במלחמה נגד המאפיה הישראלית. זה קרה כשיצחק אברג'יל, האיש שהחוק היה זר לו ושהטיל אימה על תושבי המרכז במשך עשור, הורשע בניהול ארגון פשע ובשלושה מעשי רצח. והוא לא נפל לבד. במקביל אליו קרסו גם ארגוני פשע של המשפחות אלפרון והבוטבול, וגם אויבו הגדול ביותר, זאב רוזנשטיין.
אנחנו למעשה מעבירים מסר לארגוני הפשיעה, שגם בחלוף שנים ארוכות אנחנו נרדוף אחריהם ונביא אותם לדין. החברה בטוחה יותר ללא ארגון הפשיעה המסועף הזה.
מור שימוני, כתבת וויינט פלוס, ואבי דודוביץ', סגן ראש היחב"ל לשעבר, הסבירו לנו איך מפילים ארגון פשע ומה אפשר ללמוד מהרשעת אברג'יל על המלחמה באלימות בחברה הערבית.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם סיוון חילאי.
מור, אפשר לומר שהשבוע ראינו את תחילת הסוף של המאפיה הישראלית?
תראי, אפשר לומר שזה צעד בכיוון הנכון והפעולה הכי אגרסיבית שנעשתה עד היום בישראל כנגד הפשיעה המאורגנת. הפשיעה עדיין כאן איתנו, אבל אין ספק שהארגונים הגדולים, האלימים, המסועפים שראינו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, כבר די נעלמו מהמפה. קיבלנו עוד הוכחה לזה שכשהמשטרה רוצה, היא יכולה לגבור גם על הארגונים המתוחכמים ביותר.
המלחמות בין ארגוני הפשיעה עלו מדרגה. פיגוע פלילי התבצע לפני הצהריים ברחוב יהודה לוי בתל אביב. מטען חבלה שהוצמד למשקוף דלת בכניסה לעסק התפוצץ. שני עובדים במקום פונו מתים.
בדצמבר 2003 נשמע פיצוץ אז ברחוב יהודה הלוי בתל אביב. זו הייתה תקופת השיא של פיגועי האינתיפאדה השנייה, אבל מיד היה מובן שמדובר בפיגוע אחר, פיגוע פלילי.
השוטרים שהגיעו למקום זהו מטען רב עוצמה שהתפוצץ בלב ליבו של רחוב תל אביבי סואן. הם מצאו שם שלושה הרוגים במקום, משה מזרחי בן 27, נפתלי מגד שהיה אז בן 19, ורחמים צרויה בן 43, ועשרות פצועים. כמובן שבתחילה כולם סברו שמדובר בעוד פיגוע ביטחוני, אבל הרמז הראשון שהיה להם שיש כאן משהו אחר היה כשאחד השוטרים הבחין באחד המאבטחים של זאב רוזנשטיין שהיה בין הפצועים. רוזנשטיין היה אז היעד מספר אחת של המשטרה, והתמונה התחילה להתבהר. השוטרים הרימו את העיניים וראו שהמטען היה בעצם מעל הדלת של צ'יינג' שהיה שם, ובעצם היה מקום שרוזנשטיין נהג לפקוד אותו לא מעט, ואז התמונה כבר התחברה להם.
יצחק אברג'יל וזאב רוזנשטיין היו שני הכוכבים הכי גדולים של עולם הפשע הישראלי, באמצע שנות ה-90 ועד תחילת שנות ה-2000. סחר בסמים, סחר בנשים, הימורים לא חוקיים, שום דבר לא עמד בפני השניים בתחרות על השליטה באזור המרכז.
יצחק ניסה להשתלט על עסקי האימורים והסמים באזור המרכז, באזור תל אביב. לתוך הארגונים האלה זרמו כספי המעילה של הבנק למסחר, וכסף גדול החליף שם ידיים. והמאבקים האלה הגיעו עד לרצח של אחיו הגדול של יצחק אברג'יל, יעקב אברג'יל, שיצחק מספר שהיה מאוד קשור אליו בהקלטות שהמשטרה השיגה.
אריק, כרגע התקשרו אליך מהטלפון הרגיל, התקשרנו מטלפון אחר, הבנת, החליף את המספרים.
כן.
אז ככה שהטלפון שלך גם הרוס.
בסדר, אני מחר אביא לך מספר חדש, היום
כנראה. אבל אל תעצור את ההמשכיות עם החברים של ההוא, של הקלחת.
הניסיון לחסל את רוזנשטיין התחיל כבר כמה חודשים קודם, כשמטען התפוצץ ליד המכונית שלו בכיכר פלומר ליד נמל תל אביב, וכמה חודשים אחר כך הוא עלה מדרגה עם הניסיון לחסל אותו בצ'יינג'.
בכבוד שלי, שאני בחיים שלי לא ראיתי אותך, בחיים שלי לא ראיתי אותך, חוץ מהטלוויזיה ומהעיתון.
נזכיר למי ששכח, זאב רוזנשטיין היה באותם ימים היעד מספר אחת של משטרת ישראל, ומי שטיל מורה על כל אזור המרכז. רק לפני כמה חודשים הוא שוחרר מהכלא, את ההרשעה של האויב שניסה לחסל אותו, הוא רואה כבר מהבית שלו, אבל אז הוא היה מישהו ש... בוא נגיד שלא כדאי להתעסק איתו.
כדי להבין איך עבד ארגון המאפיה של הברג'יל ואיך הפך לאימת תושבי המרכז, צריך להבין מי הוא בעצם יצחק אברג'יל.
יצחק אברג'יל היה הבן הצעיר למשפחה של עולים ממרוקו שהתמקמה בעיר לוד. אביו היה אלכוהוליסט שחי מקצבת נכות, אמו פרנסה את המשפחה בעבודות משק בית. מרבית הילדים של המשפחה הזאת אימצה אורח חיים עברייני, אבל יצחק התבלט מעל כולם.
כבר מגיל צעיר בשכונה ראו בו מנהיג שלא נאמר כוכב. מדובר באדם קריזמטי ואינטליגנט, ושהגידו שאם היה בוחר נתיב אחר בחיים, היה יכול להיות מנכ"ל של חברת הייטק.
עוד לפני גיל 16 הורשע בשורה של אישומים פליליים חמורים ביותר, ביניהם ניסיון רצח, ניסיון שוד, עבירות סמים, תקיפת שוטר, החזקת נשק. ההרשעה הראשונה שלו ברצח הייתה בגיל 17. הוא היה אז קטין ונידון ל-17 שנות מאסר. בכלא הוא המשיך בפעילות הקריזמטית שלו וגייס אחריו את הנוער שהיה שם למרד בשלטונות הכלא.
איציק אברג'יל. כמה זמן עוד נשאר לך לשבת בכלא?
7 חודשים.
כמה זמן ישבת עד היום?
11 שנה.
11 שנה. בן כמה אתה?
היום בן 28.
אם הייתי מבקש לך להציע לי איך להציג אותך?
נוסף לכל הבעיות שיש לי, גם יש לי קצת גם בעיית שמיעה.
איך להציג אותך?
אסיר, אדם, שימין בדרך חיים מסוימת, שעם השנים התחיל להתפקח בבית סוהר.
על מה אתה יושב?
אני יושב 11 שנה.
על מה?
על רצח.
ברעיון מפורסם שהוא העניק לדן שילון, הוא סיפר שהוא השתקם בכלא ושהוא יצא לדרך חדשה והתחייב שהוא הפסיק את עסקיו הלא חוקיים, אבל כמו שאנחנו יודעים וכמו שקיבלנו גושפנקה אתמול, זה לא קרה. הוא המשיך לגדול ולהתעצם, פתח קזינו בטריטוריה של רוזנשטיין וכך פתח איתו חזית, וגם עם משפחת הפשע ג'רושי בלוד הוא פתח חזית נוספת. אפשר להגיד ללא פחד.
האמת האמיתית. ההרגשה היא שאתה הולך היום הביתה מפה?
אני לא יודע, אם אני כבר 11 חודשים יושב על לא עוול בכפי, האמון שלי שואף לאפס.
מי שהשפיע עליו הרבה היה אחיו מאיר. מאיר, אחיו הגדול, שביחד הם גם הוסגרו לארצות הברית בתיק שהתנהל נגדם שם, ונידונו למאסר שהם חזרו לרצות את המעצר שלהם בישראל.
במשך תקופה ארוכה, תיק 512 ישב לחוקרי משטרת ישראל כמו עצם בגרון. כל הסימנים העידו שמדובר בפיגוע פלילי. עכשיו רק צריך להביא הוכחות מהשטח.
יום אחד הגיע למשטרה, למשטרת ישראל, מידע על כך שמי שהפעיל את המטען מרחוק בפיגוע הפלילי עצור בדרום אמריקה, ויש איזשהו ניצוץ של סיכוי לגייס אותו כעד מדינה. נסעו לשם בחירי המשטרה, בחירי הפרקליטות, ובעצם זה היה עד המדינה הראשון בשורה ארוכה של עדי מדינה שהעידו במשפט הזה. באמצעותם, לפני 6.5 שנים, הוגש כתב אישום ענק, עצום, נגד 18 נאשמים.
אתם מרגילים את הילדים שלכם במרמה. חבורת נוכלים, שכנזים, מגעילים. כן, דואר, עמידות, אתה תהיה תובע נוכל.
והמשפט הזה מתנהל באופן יוצא דופן ממשפטי הפלילים שאנחנו רואים בישראל.
אפשר להגיד שהמשפט הזה, שהתנהל בקומה מינוס 2 של בית המשפט המחוזי בתל אביב, היה באמת ההצגה הכי טובה בעיר, כי ניתן היה לראות שם בלייב את מה שאנחנו רגילים לראות בסדרות, בסרטים, על איך מתנהל ארגון פשיעה מתוקתק, אלים, אכזרי ומפחיד, אפשר לומר. קודם כל נבנה אולם מיוחד עבור תיק 512 בקומת המרתף של בית המשפט המחוזי בתל אביב. זה אולם שמורכב מזכוכית מחוסנת. הנאשמים ישבו מאחורי זכוכיות, והיו נוכחים המון אנשים בכל דיון כזה. הגיעו אנשים של הנאשמים, בני משפחות שלהם, תומכים שלהם, כל נאשם היה לו שורה של עורכי דין. נשמעו המון קריאות ביניים והערות, גם כלפי עדי המדינה שהעידו שם. צריך לזכור שמדובר באנשים שגדלו בתוך הארגון של יצחק אברג'יל. כמה מהם היו מאוד מאוד קרובים אליו. זה בגידה שאין כמותה בעולם הזה. אבל בכל זאת כולם עשו את זה והעידו וגוללו את כל קורותיו של יצחק אברג'יל. ענו לשאלות של התובע ניסים ארום. השופטים כתבו שהם התוודעו לפנים הרבות של יצחק אברג'יל, שהוא ניסה לשכנע אותם במהלך המשפט שהוא זנח את דרך הפשע, שהוא רכש לימודים בכלא, הוא ציין את הרעיון שנערך עם דן שילון, שבו הוא הבטיח לא לחזור לפשע, אבל כמו שהשופטים קבעו, זה לא קרה.
אחת העדויות הזכורות ביותר במשפט היא של עד מדינה עם שם, איך נגיד, קצת מצחיק.
היא עדות אחת שהייתי נוכחת בה, היא עדות של עד המדינה שכונה החביתה, והוא סיפר על ההיכרות שלו עם יצחק אברג'יל בגיל צעיר. הוא סיפר שיצחק אברג'יל לא הסכים שיהיו סביבו נרקומנים. מי שהיה מכור לסמים היה מכריח אותו להיגמל. העדות הייתה מאוד סוערת. עד המדינה ספג קריאות ביניים ואיומים מאנשים שישבו בספסל הנאשמים, אבל בכל זאת הוא המשיך וסיפר איך בשלב מסוים הזהירו אותו שיצחק רוצה לחסל אותו, ורק אחרי שיצחק נעצר בארצות הברית הוא הסכים ועז להפוך לעד מדינה. הוא סיפר שהוא היה קרוב מאוד ליצחק אברג'יל, סיפר שהוא היה לצידו, שיצחק היה נותן את התחושה שהבא להורגך, כשכם להורגו. לא משנה אם אנשים נהרגים גם אם הם חפים מפשע, כל עוד זה מקדש את המטרה, שזה כסף, כבוד וכתבות בעיתון, אפשר לקרוא לזה שלושת הקפים של יצחק אברג'יל, וכמה בעצם הוא היה הרסני עבור הסביבה שלו. 6.5 שנים של משפט הסתיימו אתמול בהכרעת דין לא קצרה כל כך של 837 עמודים.
אז פסק דין יש, יצחק אברג'יל הוא מאפיונר מורשע, אבל זהו לא סוף פסוק, בקרוב גם יתקבל גזר דין.
הפרקליטות תבקש לגזור על יצחק אברג'יל 3 מאסרי עולם מצטברים נגד הרציחות האלה שהוא ביצע, ועוד עונש מאסר בגין עבירות נוספות שהוא הורשע בהן. בעצם הרצח הוא רצח אחד, זה אירוע אחד, מעשה אחד, שבו נרצחו 3 בני אדם. השופטים יכולים להחליט שהמאסר עולם יהיה מאסר עולם אחד, או שהם יכולים להחליט שהוא יקבל מאסר עולם בגין כל אחד ממקרי הרצח שהוא ביצע, כל אחד מהאנשים שחייהם קופחו באירוע הזה. מה שבטוח זה שיצחק אברג'יל לא יצא מהכלא עוד הרבה שנים, אם בכלל.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
סגן ניצב בדימוס אבי דודוביץ', אתה היית סגן ראש היחבל, אני אשמח אם תוכל להסביר לנו איך מפילים ארגון פשע שהחברים בו מספיק מקצוענים, בוא נגיד ככה, להתחמק מהמשטרה.
היעד הזה של למנוע התפשטות של פשיעה מאורגנת ולצמצם את התופעה הוא יעד לא פשוט. ככל שאנחנו מדברים ספציפית על תקיפה של ארגון פשיעה, אז זה ברור שאנחנו צריכים מערך. יש כאן הרבה רשויות שנוטלות חלק בעניין. נכון שהמשטרה היא מובילה את המאמץ, אבל היא לא לבד, והמהלך הזה היא גם לא יכולה להיות לבד. היא צריכה שיהיו איתה כמה רשויות שילכו איתה עקב בצד הגודל. למשל, היא צריכה את הרשות להגנה על עדים מאוימים. כי ברגע שהמשטרה תצליח לגייס סוכן, הרי ברור שהוא יצטרך להיות תחת הגנה, במסגרת של איזושהי תוכנית להגנת עדים, כל התקופה שיהיה צריך. זה גם יכול להימשך שנים. אז יש לנו את הרשות להגנה על עדים מאוימים. המשטרה צריכה כמובן את הפרקליטות שתלווה אותה ותוכל להבין את המשמעות המשפטית של מה שהמשטרה מגלה, כדי שאפשר יהיה להגיש כתבי אישום ולנהל את המשפט, וכמובן שבמקרים כאלו ההליכים הם מאוד מאוד מורכבים והם לא פשוטים. למשל, להוכיח שאדם הוא עומד בראש ארגון פשיעה, שזאת עבירה עצמאית, עבירה בפני עצמה, צריך באמת מגוון רחב מאוד של ראיות כדי להוכיח שבאמת פעם אחת יש ארגון שעוסק בפשיעה, בפעילות פלילית מתמשכת, רצופה, וזה יש ארגון, יש שם היררכיה, יש שם חלקת תפקידים, ופעם שנייה צריך להוכיח שאותו אדם מנהל את הארגון הזה.
כלומר, אתה אומר שצריך מאמץ משותף של כלל מערכות האכיפה כדי ליצור מצב שבו מפילים ארגון פשע. תמיד מראים בסרטים שהדרך הטובה ביותר לפגוע בארגון פשע היא פשוט לפגוע לו בכיס.
נכון, בדיוק. אז לכן אנחנו מדברים על שתי רשויות שהן חשובות מאוד, הזכרנו שתיים, ואנחנו צריכים להזכיר עוד שתי רשויות שהן חשובות מאוד. אחת זאת רשות המסים, והשנייה זה הרשות לאיסור הלבנת הון. וכאן אנחנו באמת מגיעים לכיס, כי בסופו של דבר, אם אתה מצליח לפגוע בתשתית הפיננסית, הכלכלית של הארגון, אתה יכול אפילו למוטט אותו, לפצח אותו, גם מבלי להגיע לראיות על פשעים כמו רצח וסחיטה וכרצה באלו, עבירות שאותם ארגונים בדרך כלל עושים.
בכל פעם שנעצר ראש ארגון פשיעה הוא טוען אני איש עסקים לגיטימי, הכל כשר. איך אתה, כסגן ראש היחבל, מוכיח שלא כך הדבר? הוא מדובר בעבריין?
יפה, זאת באמת השאלה וזה באמת האתגר. והדבר הראשון זה מודיעין. צריך להפעיל מה שנקרא היומין, את המודיעין האנושי. אחר כך יבוא גם המודיעין הטכנולוגי, כן, הסיגנט, כל מה שקשור להזנות וכולי. אבל חייבים לגייס את הסוכן או להשתיל סוכן בתוך הארגון הזה, ולא סתם לגייס איזשהו חייל קטן מהארגון, אלא לגייס מישהו שהוא נמצא באיזושהי צומת שדי קרוב לקבלת ההחלטות ולביצוע, כדי באמת לאתר את כל הפעילות הלא חוקית של הארגון. אתה מאתר אנשים שאתה חושב שהם יכולים להיות נקודת תורפה, אתה מאתר אנשים שאתה חושב שהם נמצאים באיזשהו צומת שיש להם באמת מה למסור, ואתה מאתר אותם גם על סמך הערכה של מנופים שבהם אתה יכול לגייס אותם. למשל, לתפוס ספציפית את אותו אדם על איזושהי עבירה מסוימת, לרכז עליו מאמץ, לעקוב אחריו, לבצע אחריו האזנות וכו', ואז לתפוס אותו באיזושהי עבירה משמעותית, ולהציע לו בצורה של ניהול כמעט משא ומתן. אתה רוצה לא ללכת לבית סוהר על התיק הזה, אז בוא, תתחיל לעבוד. יש כאלו שהאמת הכספי אולי קצת מפתה אותם, אז אפשר גם כן במקרה הזה להציע גם מזכורת חודשית אפילו, לאורך התקופה שהוא יעבוד, ואולי גם אחר כך שהוא יקבל איזשהו מענה כספי משמעותי, כמובן אם הוא רוצה את ההגנות ומערבים את הרשות להגנה על עדים מאוימים, ובהחלט כבר אפשר לדבר איתו על הגנות שהוא יקבל ברגע שהוא יחשף וכו'.
מה לדעתך אפשר ללמוד מהפלה של הארגונים הגדולים האלה על המלחמה בפשיעה בחברה הערבית שהוכרזה לאחרונה, וגם במלחמה נגד הארגונים המקומיים, כמו אלה של שלום דומרני בדרום ומיכאל מור בצפון?
בלחימה בארגוני הפשיעה היהודים, אם נקרא לזה כך, אז נוצר איזשהו חלל שהתעצמו ארגוני פשיעה ערביים ונכנסו לחלל הזה. אני לא כל כך בטוח, אני חושב, אשמח לא רק תצפית על ארגוני הפשיעה בישראל, אלא גם מה שקרה בעולם, אז אנחנו רואים שארגוני הפשיעה לובשים צורה ופושטים צורה, הם יכולים לשנות את דפוסי הפעולה שלהם, בעקבות פעילות של רשויות האכיפה, או בעקבות שינויים כלכליים, פוליטיים, חברתיים במדינה שהם פועלים. אם אנחנו מסתכלים למשל על הפעילות של ארגוני הפשיעה בישראל והדפוס הפעולה שלהם, אנחנו רואים שדפוס הפעולה שלהם הוא דפוס שאפשר לקרוא לו דפוס מאפיוזי, שהוא מבוסס בעיקרו על משפחה או על מוצא אתני, כשהנטייה ההולכת וגוברת היא לשימוש באלימות, אלימות חמסנית, אלימות דורסנית, קיצונית, ואפילו לא רק כדי להשיג הישגים חומריים, אלא אפילו מתוך רדיפה אחרי כבוד. ארגון אחד מחסל מישהו מהארגון השני, רק בגלל גם עניין של כבוד, ולא רק בגלל שהוא הפריע באיזושהי פעילות עסקית. ככל שהארגונים האלו נעשים חמסניים יותר, רצחניים יותר, הם מעוררים את הרשויות לפעול יותר, כי לחץ ציבורי מתעורר, בייחוד עם נפגעים אזרחים, זה מעורר תגובה חברתית פוליטית קשה מול הרשויות האכיפה בכלל, המשטרה בפרט, וזה מחייב את רשויות האכיפה לפעולה, כי מופעל עליהם לחץ. המשטרה צריכה כל הזמן להיות עם היד על הדופק, כל הזמן להפעיל מודיעין, אין ספק שהמפתח כאן הוא מודיעין, מודיעין חזק מאוד. זאת אומרת, את אותן יחידות שעוסקות בעניין, דיינו, אם זה אותן יחידות ארציות, נאמר היחבל, שבלהב 433, או היחידות המרכזיות במחוזות, דיברתי מקודם על גיוס סוכנים מארגוני הפשיעה אלו, או להחדיר סוכן לתוך ארגוני הפשיעה, מדובר בתהליך שיכול לקחת חודשים רבים, ועד שאתה מתחיל לראות את הפירות, עד שכזה סוכן עולה במדרג, והוא מתחיל לעלות בהיררכיה וליצור קשרים עם יותר בכירים בארגון, זה עניין של אמון, זה עניין שיכול לקחת חודשים רבים מאוד 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 מאוד.
תראי, קודם כל מה שאפשר ללמוד מ-512 זה שכשהמשטרה רוצה, המשטרה יכולה, יכולה להשקיע המון משאבים, יכולה לנהל האזנות סתר, לגייס עדי מדינה, לחדור עד השורות הכי גבוהות של ארגון פשיעה שכזה. אז כמו שאני אומרת, כשהיא רוצה, היא יכולה. אבל צריך לזכור שמרבית התיק הזה התבסס על עדי מדינה. לדעתי, המשטרה רחוקה מלהצליח לגייס עדי מדינה בארגוני הפשיעה הערבים. בינתיים הם הולכים ומתחמשים, הולכים ומקצינים. זה אולי נשמע קצת מוזר להגיד את זה, אבל פעם היו קודים, קודים של התנהגות, קודים של כבוד, קודים של מי יכול להיפגע ומי לא יכול להיפגע, למרות שצריך לציין שנפגעו פה חפים מפשע, וההתנהלות סביב האירוע הזה מוכיחה שלא באמת היה אכפת להם שיהרגו חפים מפשע, אבל היה איזשהו סדר גם לעולם הכאוטי הזה. הארגונים היום הולכים ומקצינים, הולכים ונהיים אלימים, הארגונים גם קטנים יותר, ככה שיש יותר מלחמות על טריטוריה, ולא בטוח לאן זה הולך, אבל אין ספק שהמשטרה צריכה להמשיך את מה שהיא עשתה ב-512, אם זה לפגוע לעבריינים האלה בכיס, אם זה לגייס שדה מדינה, אם זה לשבת על, על האנשים האלה, ולא לשחרר מהם, לא לעזוב אותם, ובינתיים אנחנו לא רואים שזה כל כך קורה. צריך לזכור שהתיק הזה, תיק 512, לא היה נולד בלי להסתמך על ידי מדינה. עכשיו, ידי מדינה זה עניין רגיש, זה עניין בעייתי. אפשר להגיד בתיק הזה שיש אנשים שחמקו מעונשים מאוד מאוד כבדים, גם על רצח, לקחו חיים, והם בעצם לא נאנשים על כך. אבל אין ברירה, אין ברירה. כדי להפיל ארגון פשיעה כל כך גדול, כל כך מתוחכם, אתה חייב את העדות של האנשים שהיו בפנים. אז צריך לתרגם את הדבר הזה גם לארגוני הפשיעה בחברה הערבית.
אז בעצם החלום האוטופי של המשטרה והפרקליטות הוא לחסל את הפשיעה המאורגנת, אבל יש בכלל סרט כזה שנהיה כאן מדינה נקייה מפשיעה?
קודם כל, כל עוד לאנשים יש, לבני האדם יש רעב לאימורים, סמים, זנות, דברים בסגנון הזה, הפשיעה המאורגנת תהיה קיימת. אבל תיק 512 הוא הוכחה לזה שכשהמשטרה באמת רוצה משקיעה משאבים, כוח אדם, מחשבה ועבודה קשה, היא יכולה להגיע גם לחדור ללב ארגוני הפשיעה הסגורים ביותר. רק המפתח לדעתי הוא עדי מדינה, שזה בשביל זה צריך שהסביבה של הארגונים האלה, של ראשי הארגונים האלה, תשתף פעולה ותהיה מוכנה להתגייס לטובת המטרה. צריך לשבת לארגונים האלה על הזנב, להאזין להם, לעקוב אחריהם, לדבר כל יום, כל יום עם אנשים שיכולים לעזור לגייס עדי מדינה. צריך להשקיע בזה המון משאבים, המון כוח אדם, להראות נוכחות בשטח. אלה דברים שכשעשו אותם הצליחו לחסל ארגוני פשיעה, גם את הארגון הזה, גם נתניה שהייתה פעם עיר מוקרת פשע, היום היא עיר יחסית שלווה ופסטורלית, זה אפשרי. השאלה כמה אנחנו משקיעים בזה, והשאלה כמה הסביבה והחברה רוצה בזה. אבל הנצח פשיעה מאורגנת תישאר כאב הראש של כל משטרה בעולם וגם בישראל.
מור שימוני ואבי דוידוביץ', תודה רבה לכם.
תודה לך, סיוון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים כמו הסיפור מאחורי משפחות הפשע ביפו. נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.